הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הדעת של האדם. אומרת לנו התורה, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל, גם לאיש שלה לבעלה. מרשי, ותרא האישה, הכוונה היא שראתה את הדברים של הנחש. התקבלו הדברים של הנחש על דעתה, מצאו חן בעיניה והאמינה, שטוב העץ להיות יוצרי עולמות כמו האלוקים. כי כך אמר הנחש וכך היא האמינה, וכי תאווה הוא לעיניים, תאווה, טוב לפקוח את העיניים, כמו שאמר לה הנחש, ונפקחו עיניכם. ונחמד העץ להשכיל האמינה שכך יוכלו להבחין בין טוב לבין רע, ותיתן גם לאישה. היא לא רצתה לאכול, אלא אם כן גם בעלה יאכל. שלא תמות היא, והוא יתחתן עם מישהי אחרת. בספר יחלק שלל, הוא שואל שאלה, מדוע הייתה חוששת חווה, שמה אם אדם הראשון יישאר בחיים, הוא יתחתן עם מישהי אחרת? הרי היא היחידה שנבראה מהצלע של אברהם אבינו. מצינו בחידושי הרשב"א מסכת כתובות בדף ח', דעה שאומרת שהיו שתי נשים שנבראו. הייתה אישה אחת שנבראה לפני חווה והיא ברחה. אחר כך ברא הקדוש ברוך הוא את חווה מהצלע של אדם הראשון. אם כן נבראו שתי נשים עבור אדם הראשון. לפי זה אפשר להבין למה חווה חששה שאדם הראשון יחיה ויקח את האישה הראשונה שברחה. וכך אפשר לדקדק כמה דקדוקים בפסוקים בפרשת בראשית. בפרק א' פסוק חב זין כתוב זכר ונקבה ברעם. אבל לאחר מכן כתוב עוד פעם שלקח אחת מהצלעות של אדם הראשון ומזה עשה אישה. למה זה כתוב פעמיים שנבראה אישה? פעם זכר ונקבה ברעם, ופעם שנייה לקח מהצלע של אדם הראשון ומשם בראת האישה. אבל לפי אותו רשב"א במסכת כתובות בדף ח', זה מובן, באמת שתי נשים נבראו. זכר ונקבה ברעם, הייתה עוד אישה שנבראה והיא ברחה, ואז נבראה האישה השנייה מהצלע של אדם הראשון. לפי זה אפשר גם להבין מה שכתוב, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי, בשר מבשרי. מה זאת אומרת זאת הפעם? התשובה היא, הפעם זו אישה שנבראת ממני, מהצלע שלי, לא כמו האישה הראשונה שעליה נאמר זכר ונקבה ברעם, שנברא גם זכר וגם נבראת נקבה. הנקבה הזו הראשונה היא ברחם. האישה הראשונה לא נעשתה מגופו של אדם הראשון, אלא נברא לבדה והיא ברחה, ולכן ברא הקדוש ברוך הוא אישה נוספת מהצלע של אדם הראשון, כדי שתרגישי חלק ממנו ולא תברח. זאת הפעם עצם מעצמי, מילא היא לא תברח. כעת אפשר להבין את רשי, מדוע רשי אומר שחווה נתנה גם לאדם הראשון לאכול, כי פחדה שמה אם היא תמות הוא יתחתן עם מישהי אחרת. אבל אין מישהי אחרת בעולם, כך חשבנו, עד שפתחנו ספר יחלק שלל וראינו שהוא מביא את החידוש של הרשב"א, הדעה שאומרת שאישה נבראה עם אדם הראשון, אישה ראשונה, והיא ברחה. אישה שנייה, זאת הפעם, בפעם השנייה, עצם מעצמי. באמת אישה שנבראה מהצלע של אדם הראשון. אבל כאן יש שאלה עמוקה יותר. שואלים בעלי המוסר והחסידות, מתי הצליח הנחש לפתות את חווה שתאכל? רק אחרי שהצליח לשכנע אותה שהיא לא תמות. כלומר, חווה מתי היא אכלה מעץ הדעת? רק אחרי שהיא הבינה שבאמת היא לא תמות, אמנם הבנה בטעות, אבל כך היא הבינה שהיא לא תמות. אחרי שהיא הבינה שהיא לא תמות, היא השתכנעה בכך. אחר כך היא אכלה מעץ הדעת, ואז פתאום היא אומרת, כן, היא כן תמות, ולכן היא ממהרת להביא גם לאדם הראשון. ולכאורה, מה קרה? מה השתנה בדעתה של חווה? הרי למה היא אכלה מעץ הדעת? מכיוון שהיא הייתה בטוחה שהיא לא תמות. אם כן, מה השתנה כעת? אחרי שהיא אכלה מעץ הדעת, והיא אומרת שהיא כן תמות, ולכן היא רוצה גם שבעלה, גם הוא יאכל, כדי שהוא ימות ולא יתחתן עם מישהי אחרת. מה השתנה בדעתה של חווה? התשובה היא, אומרים בעלי המוסר והחסידות, זה הכוח של הנגיעה. כל זמן שהנגיעה מושלת באדם, אז הוא מאמין למה שהנגיעה אומרת ולא למערכת חשיבה אובייקטיבית. הקדוש ברוך הוא אומר, מי שיוכל מעץ הדעת ימות. הנחש אומר שלא. היות, היא ראתה חווה כי טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים. אם כן, היות שהלב החליט שהוא רוצה לאכול, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה לעיניים, אז היא מחפשת תירוץ ולו הקלוש ביותר. כדי שהיא תוכל אכן להנות מאותו עץ שטוב העץ למאכל ותאווה לעיניים. היא מתפתת להאמין את דברי הנחש שאכן לא תמות. אבל אחרי שאכלה מהעץ וכמו הרבה תאוות, טוב העץ למאכל, תאווה לעיניים, מתי? לפני שנהני ממנו. אחרי שנהני ממנו, רואים שזו הנאה שהיא נגמרת, גם לא כל כך הנאה, לאחר מכן רגשות אשמם, ואז האדם פוקח את העיניים. מאוחר מדי, אבל פוקח את העיניים. לפני שהאדם פוקח את העיניים, הוא רק רואה חצי תמונה, רבע תמונה, או מאית מהתמונה, כי טוב העץ למאכל, תאווה לעיניים. הוא מתפתה להאמין שאכן לא ימות, לכן היא העדיפה להאמין לדברי הנחש. אחרי שאכלה מהעץ, הסתלקה הנגיעה, ואז חזר הספק ההגיוני להתעורר בקרבם. אולי הנחש טועה והקדוש ברוך הוא צודק, אם כן היא מטילה ספק בדברי הנחש, שמה הנחש לא צודק, היא תמות, ואם היא תמות, בעלה. אדם הראשון התחתן עם מישהי אחרת? זה לא רצוי. אם כן, כעת יש לה נגיעה חדשה, תאווה חדשה. מערכת שיפוט שונה מהקודמת למנוע את נישואי אדם עם האישה האחרת, ולכן היא נותנת לו מן העץ והוא אוכל. וכך האדם יכול למצוא את עצמו בסתירה הזו, בקונפליקט הזה, חדשים לבקרים, רצונות. מעשים, מחשבות, מושפעים לעתים קרובות כל כך מנגיעות שונות. נגיעה אחת נמצאת בסתירה לנגיעה השנייה, ובכך האדם סובל מהשוחד, יעבר עיני חכמים, יסלף דברי צדיקים, כאשר מתאים לו משהו אחד, את זה הוא אומר. כשמתאים לו משהו אחר, הוא אומר משהו אחר, והכל בהתאם לנטיות הלב ולשוחד שמעבר עיני חכמים, מסלף דברי צדיקים. והאדם, כאשר הוא מצטער על כך שהוא אכל מעץ הדעת, הוא מוסיף ואומר, ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. רש"י אומר, כפר האדם בטובה, כי הוא תלה את החטא בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האישה, ולא אמר שהוא אשם. מה משמעות הדברים? מה עומק הדברים? אומר הסבא מסלבודקה, בקריאת שמע, פעמיים ביום אנחנו אומרים, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אמרו רבותינו בספרי, כיוון שאדם פורש מן התורה, מיד הולך ומדבק בעבודה זרה. האדם פוסק מדברי תורה, הולך ומדבק בעבודה זרה. לכאורה זה רחוק מהבנתנו, מהרגשתנו. אבל מהפרשה של אדם הראשון למדים שכך כך הם פני הדברים. אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהיה מלא חוכמה עד שחוכמתו של אדם הראשון מרובה מחוכמת המלאכים. אחרי שנכשל וחטא בעץ הדעת, עדיין היה גדול בשיעור הקומה שלו. עד שאברהם אבינו, הגדול שבענקים נתאבה להיקבר איכן במערת המכפלה. למה? כי אדם הראשון קבור שם. כך מופיע פרקי דרבי אליעזר, פרק למדבב. אדם הראשון בחטא שלו היה חטא שהוא דק מן הדק. גם מלאכי מעלה לא לגמרי הבינו מדוע כנסת מיטה על אדם הראשון. כך מופיע בגמרא שבת נ"ה. וגם הקדוש ברוך הוא עצמו אכן אמר לו, אכן חוכמתו מרובה משלכם המלאכים. ואדם הראשון בעצמו טוען לפני הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין איכן חטאתי. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. כך אומרים החתם סופר והאור החיים הקדוש, האישה אשר נתת עמדי, אני אמור לסמוך עליה, כמו שבעל סומך על אשתו, שהיא מגישה לו משהו לאכול. בטח לפי המדרש שאומר שחווה לא נתנה לאדם הראשון את הפרי עצמו, אלא סחטה לו ענבים. אם כן, הוא לא היה אמור לדעת שיש משהו פסול במה שאשתו חווה מגישה לו. הרי נתת עמדי לעזר. אלא יש בינה יתרה, הייתי מדרכי ההבנה הפשוטה, צריך לשמוע לה, להקשיב לה, מה עוד יכולתי לעשות? איזה אפשרות אחרת ישנה? למה הוא נענש בונש חמור כל כך שהוא גורש מגן עדן ונכנס מיטה, הוא וכל הדורות הבאים אחריו? אומר רשי, האישה אשר נתת עמדי כאן כפר בטובתו של מקום. בזה שהוא הדגיש, האישה אשר נתת עמדי, הייתה כאן כפירה בטובה. מדוע? אומר הסבא מסלבודקה, בתוך עומק ליבו של אדם הראשון הייתה איזושהי פגימה בהכרת טובה שלא כלפי המקום. הכל לפי דרגתו. המלאכים לא מבחינים בזה. הוא עצמו אולי לא הרגיש בכך, אבל הקדוש ברוך הוא חוקר לב ובוחן כליות, העיד שהיה בזה פגם כלשהו בתוך ליבו של אדם הראשון. מכוח מידה לא נכונה או דעה לא נכונה. ולכן, ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו, אייקה, אומרים רבותינו בגמרא סנהדרין דף למד חט, אייקה, אן נטע לבך, לאן נוטע הלב שלך? יש כאן נטיית לב צדדית, לא מדויקת ולא נכונה. נטייה כזאת היא כמו נקודה קטנה וכתם דק, בתוך ליבו של אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, וזה מכה שורש, פורר ראש ולענה בכל המין האנושי, כמה דורות לאחר מכן, בדור הפלגה שמשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא רוב טובה, ומרדו בו כשהם בונים מגדל, לעלות לשמיים ולהקים שם כל מיני כוחות, בניינים שהם חושבים שבעזרת זה הם יוכלו להסתדר כביכול לא בורא עולם, מבחינת כוחי ועוצם ידי. עד כדי כך שכתוב הירד השם לראות את מה שבנו בני האדם. אמרו רבותינו, מה הכוונה שכתוב שהקדוש ברוך הוא יורד לראות את אשר בנו בני האדם? אמרו חז"ל, בני האדם, מה תלמוד לומר? ברור שבירד השם לראות את אשר בנו בני האדם. מה, בני חמורים, בני גמלים? ודאי בני אדם. אלא בני אדם הראשון שכפר בטובה, ואמר, האישה אשר נתת עמדי. כלומר, בנטייה הקלה והעדינה הזו, בתוך עומק ליבו של אדם הראשון, נעוץ השורש פורר ראש ולענה, שממנו תצא המרידה הגדולה לאחר מכן בדורות הבאים. לדוגמה, דור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם רוב טובה, והם מורדים בו כשהם בונים מגדל לעלות לשמיים. ורוצים כמו לומר לבורא עולם, אנחנו נוכל גם להסתדר בלעדיך, אפר לפיהם. הכל התחיל איכן? בנטייה, בעומק ליבו של אדם הראשון. וגם רבותינו אומרים על אדם הראשון, אדם הראשון מין היה? מין הכוונה היא כופר, שנאמר, אייקה, אנ נטע לבך, לאן נוטע הלב שלך? זו משמעות השאלה של הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, אייקה, כך מופיע בגמרא, בסנהדרין בדף למד ח'. לכאורה, איך אפשר להעלות על הדעת שהאדם הראשון, חסיד גדול היה, כפי שמופיע בגמרא עירובין י' ח', נאמר עליו שגם היה כופר? אומר הסבא מסלבודקה, אין הכוונה שממש היה כזה, אלא עצם זה שהיה מוכן להקשיב לנחש, או לחווה, או לא מספיק להיזהר, אדם הראשון לבד, עוד אפשר שהוא יסתדר עם זה. הבעיה היא שיש כאן שורש פורר ראש ולענה, דורות הבאים, בני אדם יורו לעצמם היתר נוסף. היום אדם הראשון מורה לעצמו היתר, הכל לפי דרגתו, לאכול עם מה שאשתו מביאה לו, כופר בטובתו של מקום. היום מדובר על דברים קטנים יחסית, שהרי האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל, אני אמור לסמוך עליה, הרי היא כמו אשת חבר כחבר, אשת תלמיד חכם, אפשר לסמוך עליה. אתה הקדוש ברוך הוא יצרת אותם, כפר בטובתו של מקום. אדם הראשון, חסיד גדול היה, אומרת הגמרא בעירובין. מה שכתוב שהיה כופר, הכוונה היא בצורה דקה ועדינה, אבל הדק והעדין הזה יכול להוליד מה שקרה בפועל כמה דורות לאחר מכן, בדור הפלגה. השפיע הקדוש בהו רוב טובה ומרדו בו כשבונים מגדל, לעלות לשמיים ולהקים שם מערכת שלימה שתחזיק את השמיים שלו יהיה עוד מבול. מה שמסמל את הכוחי ועוצם ידי, נסתדר לבד, לא צריכים את העזרה משמיים, לא מרגישים חוסר אונים, ולא תלויים באבינו שבשמיים, בבורא עולם. אם כן, בתוך חדרי ליבו של אדם הראשון, ישנה סטייה כלשהי דקה, אבל אין לבחון את הסטייה הדקה נקודתית, אלא מגמתית. מגמתית יש כאן מערכת שתוליד דורות לאחר מכן, הידרדרות, דור הפלגה. התביעה על אדם הראשון היא לא רק שהוא עצמו לא יבוא לידי טעות, אלא שגם בשכלו הגדול לא יטושטש טשטוש כלשהו, כדי שהחושך לא ימצא איכן לאחז גם לא בדורות הבאים. מאידך גיסא, כאשר האדם כן מגיע למקום שלם כזה, הוא, ולאחר מכן, הצאצאים והדורות הבאים שמגיעים ממנו, הם כולם במגמה של אור החיים למעלה למשכיל. אורחות החיים שלהם הם בכיוון של עלייה והתרוממות. השכר שיקבל האדם או ראש השושלת, שורש כל הצאצאים, הוא גדול הרבה יותר, מכיוון ששלימות מידותיו ודעותיו הם אלה שיצרו את הדורות הבאים המושלמים. עוד מצינו לגבי אדם הראשון, מה שכתוב, היומר האדם אל הקדוש ברוך הוא, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל, בזה ייחס את האשמה שלו כביכול לקונו, כך אומר אספונו, במקום לחזור בתשובה, כמו שעשה את דוגמה דוד המלך, שאמר אל נתן, חטאתי. אם כן, ישנה ביקורת גדולה, שנמתחת על האדם, על שלא התעלה לומר, חטאתי תכף ומיד. הרי בסוף אדם הראשון כן הכיר בחטא שלו, והיה עסוק בתשובה 130 שנה, כמו שאומרת הגמרא בעירובין. אם כן, מה התביעה על כך שלא הכיר בחטאו מיד והתאחר קצת? אדם הראשון לא מיד אמר חטאתי, אלא התעכב, עד שלקח זמן מה, ובסוף הוא גם כן עשה תשובה. 130 שנה עשה תשובה, על חטא עץ הדעת. שאלה דומה, אפשר לשאול, מדוע ישנו חיסרון גדול כל כך, כאשר לא מזדרזים לעשות תשובה? כך אפשר למצוא לגבי המרגלים. הם נטבעו שלא נזדרזו לעשות תשובה. כך על שאול המלך. הוא לא אמר מיד חטאתי, איבד את מלכותו. לעומת דוד המלך שכן, אמר מיד חטאתי, ולא איבד את מלכותו. למה זה? בספר דעת תורה, הוא מפנה אותנו אל הטבע של הציפורים. דבר מעניין מצוי אצל ציפור דור, בכל רגע ורגע שהיא מסובבת את הראש שלה לכל הצדדים. היא עושה את זה בלי הפסקה, ללא היסח דעת. התכונה הזו ניתנה לה על ידי הקדוש ברוך הוא, כדי להגן עליה מפני האויבים. היא מתבוננת תדיר סביבה, לראות אם אין איזשהו רודף מסוים שיכול להפתיע, להזיק, לטרוף. אותו כוח שניתן לציפור דרור ניתן גם לאדם. אומר המשגיח ממאיר, בעל הדעת תורה, עצור תמים פועלו, פעולתו של הקדוש ברוך הוא שלימה על כל באי עולם. לא יקפח הקדוש ברוך הוא בזה את בני האדם וייתן להם את התכונה הזאת, שהרי את כל תכונות החיות והבהמות יש לאדם. לכל בהמה, לכל חיה יש תכונה אחת. לאדם יש את כל התכונות, והוא צריך לייצר את המערכת המדויקת של המינון, כמה להשתמש בכל מידה, בכל מצב ובאיזה איזון. ועוד נקודה, לאדם יש את הכוח לעשות תשובה, להשתמש במצפן שלו, לעורר את המצפון שלו, להשתמש במערכת החשיבה שלו, לעורר את רגש האשמה כדי להבין שאותה ולעשות שינויים. לפי שני הנתונים האלה, כוח התשובה שיש לאדם וכוח השמירה של האדם על עצמו, כמו הציפור דרור שמסוגלת אותה ציפור להעיף מבט כל רגע לכל הצדדים ולהתבונן, כך יכול האדם. האדם יכול להתבונן, להבחין, לראות שמה נלכד בחטא, שמה הוא נמצא בתוך מערכת חיים לא בריאה, לא יעילה, שמה הוא נופל אל מצודות החטא. בכוח האדם לקחת אחריות, להיות זריז, להיות עירני, לפקוח עיניים ולשים לב. האם הוא פועל מתוך היצר הטוב או שמה מתוך היצר הרע? הוא יכול כמו הציפור להביט מבט לכל הכיוונים. הוא יכול להביט מבט לכל כיווני הנפש ולכל חדרי ליבו. לשים לב האם היצר הרע מדבר, האם הוא מתקרב, האם הוא רוצה ללכוד את האדם, או שמה כבר נמצא באותה מצודה. ואם נלכד האדם בחטא, הוא יכול להבחין בזה מיד ולשוב בתשובה. אם כן, כאשר האדם לא מכיר מיד בחטא שלו, הרי שהכוח הזה נפגם אצלו. אם האדם לא מכיר בחטא שלו, זו חלק מהבעיה שלו. כך נוכל להבין את המדרש שאומר על אדם הראשון, אכלתי מעץ הדעת, אכלתי ואוכל עוד, אומר המדרש. וזה פלא, איך אדם הראשון יכול לכאורה להתחצף? ככה לומר, להעיז ולומר, אכלתי ואוכל עוד, למה שאני אוכל עוד? אלא שאדם הראשון מתנצל ואומר, אחרי שאכלתי מעץ הדעת והתרגלתי, אוכל עוד. לא מכוח הרצון, אלא מכוח ההרגל. לא מכוח הבחירה, אלא מכוח היצר הרע, שיהיה קשה להתגבר עליו. ובכל אופן, האדם אמור להכיר מיד בחטא שלו. אם הוא לא מכיר מיד בחטא שלו, הרי שהכוח הזה נפגם אצלו, ואז אפשר להבין למה. ישנה תביעה על אדם הראשון המרגלים ושאול המלך, על שלא אמרו מיד חטאתי. היות שחסר להם כוח התשובה, גם אם זה לפרק זמן קצר, אבל הבעיה היא שאם האדם מתרגל לחטא שלו ולא שב בתשובה, מיד הוא מתרגל לחטא, והוא בטעות יכול להאמין שהחטא שלו היא דרך אידיאלית. בפעם הראשונה שעושה את העבירה הוא מרגיש רגשות אשמה, בפעם השנייה נעשית לו כיתר, הפעם השלישית זה כבר נדמה לו אולי אפילו כמצווה וכערך. וכך מביא רבינו יונה בספרו שערי תשובה לגבי האדם המתאחר מהתשובה, כתב שיראה גדולה ולא תיתכן אותה תכונה שהאדם מתעכב מלעשות תשובה אלא בעמי הארץ. על התלמיד חכם נאמר בגמרא מסכת ברכות בדף יוטט, אם ראית תלמיד חכם שב ערב ורב הלילה, אל תערער אחריו ביום, כי ודאי עשה כבר תשובה. לא ייתכן לחשוד בתלמיד חכם בהימנעות מעשיית תשובה מיד לאחרי שחטא. האיחור הזה מצוי איכן? אצל עמי הארץ. פגם, מהירות, כוח התשובה, הפגם של הימנעות מהזדרזות לחזור בתשובה, זהו חיסרון של להיות קשה עורף. האדם, העורף שלו קשה והוא לא מסתובב להסתכל שמה הדרך שלו היא לא נכונה, מה שמהווה ראיה שכוח התשובה שלו פגום. כך נוכל להבין מה שאומרים רבותינו בגמרא מסכת נדרים בדף למתת. התשובה נבראה לפני העולם. הכוח הזה של התשובה מוטבע באדם, הוא נברא עוד לפני העולם. הוא לא כוח נוסף שהתווסף אחרי שהעולם קיים, הוא היה עוד לפני שהעולם קיים. מה שמסמל, מה שמעיד על הכוח העמוק של התשובה בתוך נפשו של האדם. באופן טבעי, האלוקים עשה את האדם ישר. הם, הבני האדם, ביקשו חשבונות רבים ובכך, השיחו דעתם מכוח התשובה המוטבעת באדם. זה כוח שורשי ועמוק שישנו בתוך האדם. כוח התשובה. להיות ישר, להיות נאמן לבורא עולם, להיות יציב בדרכו הנחושה והאמיתית, דבוק בתורה, במצוות. זה כוח בסיסי בבריאה. שאם האדם חוטא, מיד הוא יכול לשוב בתשובה ולפקוח את העיניים ולהיות עירני שהוא טעם. כשאדם מאבד את הכוח הזה, אז הוא נענש בעונש חמור. וזו המעלה הגדולה של דוד המלך, שמיד כאשר הוא הבין שהוא טעה, מיד אמר חטאתי ולא איבד את מלכותו, מכיוון שאדם שכוח התשובה שלו לשוב מיד בתשובה אחרי שהוא טעה, כשהכוח הזה עובד, כשהדעה של האדם היא בריאה ומדויקת, אז גם אם הוא חוטא, אם הוא מיד יודע להודות ולומר חטאתי, הוא על המסלול, הוא על המגמה הנכונה. וזו הייתה הטעות של האדם הראשון לדעת הספורנו. אמנם האדם עשה התשובה 130 שניה בתענית על חטא עץ הדעת, אבל לקח זמן עד שהחליט לעשות תשובה. קודם כל אמר, האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ והאוכל. ייחס את אשמתו לא לעצמו, אלא למישהו אחר, במקום התשובה המהירה שהייתה אמורה לעשות. כאשר לאדם יש את היכולת לומר מיד חטאתי, לקחת אחריות ולתקן, זוהי מעלה שבזכותה, כמו דוד המלך, הוא לא מאבד את מלכותו למרות חיסרון שהיה בהתנהלותו, כמובן הכל לפי דרגתו. וכשאדם מאבד את כוח התשובה שהוטבע באדם עוד בראשית יצירתו, כמו שמופיע בגמרא נדרים למתת, התשובה נבררה לפני העולם, כי הכוח הזה מוטבע באדם. תשובה, לקיחת אחריות, יכולת לומר טעיתי ולעשות שינוי. כשאדם מאבד את הכוח הזה, גם אם לאחר מכן הוא עושה תשובה, עדיין זה לא מספיק. ולכן האדם הראשון עשה תשובה, אבל התאחר. עד שעשה תשובה, לקח זמן. אם כן, יש כאן פגם בכך שאיבד האדם את כוח התשובה שהוטבע בראשית יצירתו. ומצד שני, כאשר האדם מגלה את האחריות וכוח התשובה נעשה מיד, האדם בזריזות לוקח אחריות. הטעות שלו זוכה לכפרה, התשובה שלו זוכה למענה, והוא לא מאבד את מעלתו, כמו דוד המלך שאמר, חטאתי, ונשאר במעלתו וגדולתו. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.